כן, צדיק ד' עמוד א' לקראת סוף העמוד. כן. לאיכה אגלה להו. כן, זאת השאלה ששואלת הגמרא. לאיכה אגלה להו. ומה התשובה? מר זוטרא אמר לאפריקה. רבי חנינה אמר להרי סלוג. כנראה שיש אמת בשניהם. כן, השאלה היא, מה זה האפריקה הזה שאגלה להו שם, נכון? זה מבחינת האזור הגיאוגרפי מדובר על טוניס, האזור טוניסיה, שהיא הייתה מכונה בשם אפריקה בימי קדם. אדוני היקר, מדוע אתה מסתכל בעמוד הימני כשאנחנו בעמוד השמאלי? צדיק עמוד א' במהדורת שטיינזל שאתה משתמש בה מתפרס על שני עמודים. נכון? תסתכל למעלה, כתוב צדיק ד' עמוד א' וגם צדיק ד' עמוד א', שני, נכון? כן, אנחנו בסוף, כן? אז השאלה היא לאיך אגלה להו. כן, מה אתה אומר? עשרת השבטים זה הרבה. למה אתה אומר את זה? קשה מאוד לדעת. זאת אומרת, אנחנו רואים, מה אתה מדבר? לא, אתה מדבר על נבוזראדן וגלות האחרה של המסגר, זה משהו אחר לגמרי. עשרת השבטים? ייתכן שרבים מאוד. הרי אמנם אחר כך יאשיהו מלך יהודה חזר ומלך עליהם, אבל הבסיס, כלומר הרוב, הוא גלה, כן? ככה אני מבין. כן, יאשיהו מלך עליהם, זה כתוב מפורש בתנ"ך, אני לא צריך. תראה, אני מניח שאם התנ"ך אומר משהו, הוא מתכוון למה שהוא אומר. נכון? בסדר. טוב, הכל ברור בינתיים? כולם הבינו? מי אמר שלג? הרי סלוג, נכון. מה? הרי סלוג? הרים של שלג. הרי שלג יש הרבה, סלוג, שלג. יש הרבה כאלה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בתנ"ך, אגב, מה פירוש השאלה לאיכה אגלה להו? על מה מדובר? אתה יודע על מה מדובר? אז למה אתה לא שואל? זה בדיוק הסיבה שהיית צריך לשאול. בואו תלמד הלכה. כשתלמיד נמצא בשיעור והוא איננו מבין מה שהרב אומר, ההלכה אומרת שהוא חייב לשאול כדי לדעת מה הרב אומר. הבנת? בסדר. ואם הוא לא שואל לפי זה, הוא עובר עבירה. זאת עבירה לא לשאול. בסדר? טוב, בואו נמשיך. לאיכה אגלה להו. מר זוטרא אמר לאפריקה. כן? אז הכל ברור? כן? אז אם הכל ברור, תסביר עכשיו, מה זה לאיכה אגלה להו? אז למה לא שאלת? לפי ההלכה, ברגע שאני אומר משהו ואתה לא מבין, אתה חייב לשאול. נכון? טוב. בואו נמשיך. לאיכה אגלה להו. מר זוטרא אמר לאפריקה. לאיכה אגלה להו? תשאל אותו. הרי הוא לא שואל בפעם השלישית, סימן שבינתיים הוא הבין. אתה שואל. אז הוא יענה לך. למה אתה לא עונה לו? רצית גם לשאול. יפה. טוב, השאלה היא, לאיכן הגלה אותם? לשון גלות. כן, לאיכן הגלה אותם. בסדר? עכשיו זה ברור? בוא נשאל אותך שאלה, על מי אנחנו מדברים? מה, מישהו הגלה את... בני ישראל הגלו מישהו? לא. מי זה המישהו? אז למה אתה לא שואל? יפה. זה סיבה טובה. אבל בואו נשאל את עצמנו, כן? וכל זה מקום לשאלה, על מי אנחנו מדברים? טוב. לאיכה הגלה אליהו. לאחה נגלה אותם. כן? מר זוטרה אמר לאפריקי. על מי אנחנו מדברים? הלו, אתה אמרת שכשאתה לא יודע אתה תשאל, נכון? כן. אז למה אתה לא שואל? מה? בני ישראל הם גולים. מי המגלה אותם? למה אתה לא שואל? מה? כן, אבל אני לא אעזוב אותך שאתה לא תשאל את השאלה שאתה צריך לשאול. זה לא יעזור לך. מה, מה אתה שואל? יפה מאוד. מצוין. אני רואה שאתה לומד יפה ומהר. כן. מדובר על סנחריב מלך אשור. סנחריב הוא זה שהחריב את ממלכת ישראל בימי חזקיהו מלך יהודה, והוא הגלה אותה. והשאלה היא, להיכן הגלה אותה? להיכה אגלה לאו. בסדר? עכשיו זה הכל ברור. היה אפשר לחסוך את הזמן אם מההתחלה בהתחלה היית שואל. טוב. להיכה אגלה לאו. מר זוטרה אמר לאפריקי או לאפריקי, ורבי חנינה אמר להרי סלוג. עכשיו, מה ההבדל בין אפריקי להרי סלוג? יודעים פחות או יותר איפה זה, מניחים שזה באזור אפגניסטן. כן, שם הנמצאים ההרים הגבוהים ביותר בעולם, זה קרוב להימאליה. כן, ואכן אנחנו רואים עדויות, סימנים, שרידים של עשרת השבטים באזורים האלה. הייתכן מאוד שהם גם שם. אז זה המהר"ל מפראג מסביר שההבדל בין אפריקי לסלוג, שאפריקי זה בדרום, סלוג זה בצפון. אז כלומר, יש צד של מידת הדין ששלטה בהם, זה שמאל, צפון, ויש צד של מידת החסד ששלטה בהם, כן. מה? תלוי. לא, ממש לא. ממש לא. ממש לא. אפגניסטן הרבה יותר צפוני. כן, בוודאי. טוב. מקום שבית הדין. השאלה יקרה, מה החיסרון של עשרת השבטים שגורם להם לגלות? הרי למדנו, לכן גלה עמי מבלי דעת, שכל מי שאין בו דעת, לסוף גולה. למה הוא גולה? כדי להשלים מה שאין לו. אז השאלה, מה היה חסר להם? היה חסר להם חסד, היה חסר להם דין? זאת השאלה. לפי זה גם ההשלמה שלהם. כן. מדוע ממלכת יהודה שרדה? זאת אומרת, מדוע עשרת השבטים גלו? בטלו מן העולם, כן? נעלמו מן הזיכרון הלאומי שלנו. התבוללו. כן, זו שאלה גדולה, כן? אתה רוצה תשובה? רגע, אתה רוצה לדעת מה הסיבה, כן? אריה, קודם כל להתחיל מהרוחני, אחר כך נראה בפועל. יש בספר בראשית מאבק קשה מאוד בין יוסף לבין יהודה, נכון? יוסף ויהודה רבים על מה? על מי? על בנימין. הם רבים על בנימין, נכון? מדוע זה כזה חשוב להם בנימין? כל אחד רוצה את בנימין אצלו. כי בנימין הוא הצעיר. מה זה הצעיר? זה מי שמייצג את הזהות העתידית. במילים אחרות, היינו קוראים לזה היום מלחמה על נפש הנוער. למה נלחמים על נפש הנוער? כי הנוער זה הדור הבא. כן? במובן הטיפולוגי, בנימין מייצג את היהודי של העתיד, את הישראלי של העתיד. ועל זה אמר יהודה, ונפשו קשורה בנפשו. נפשו של יעקב קשורה בנפשו של בנימין. במילים אחרות, לאן שבנימין ילך, שם תלך נפשו של יעקב. ולכן, כל אחד רוצה את בנימין אצלו כדי להבטיח לעצמו את הנצח. כאשר התחלקה הממלכה בפעם הראשונה, זה היה בימי שבע בן בכרי. נכון? שבע בן בכרי המריד נגד דוד המלך את כל שבטי הצפון ובכללם את שבט בנימין. אם שבע בן בכרי היה מצליח, זה אומר שההיסטוריה הישראלית הייתה ממשיכה דרך שבט אפרים, ושבט יהודה היה נעלם מן ההיסטוריה. אבל זה לא הצליח. אחר כך הייתה חלוקה נוספת של הממלכה, ואז שבט בנימין הצטרף דווקא אל שבט יהודה בדרום. התוצאה הייתה ששבט יהודה הוא זה שנשאר בזהות הישראלית, ואילו עשרת השבטים נעלמו מן ההיסטוריה. כן? רואים את זה גם במעשהו של החייה השילוני. נכון? מה? הוא הצעיר. הוא בן זקונים. ילד זקונים קטן. מה זאת אומרת ילד זקונים קטן? מי שנושא את התקוות. האחרים כבר מטופסים, מה שנקרא, טיפוס. יש לנו כבר טיפוס. בנימין הוא השותק. אתה רואה גם שבנימין לא אומר מילה. מה? יעקב הוא שורש האומה, ובנימין הוא עתיד האומה. השאלה אם לאן זה יוביל אותם? כי ברגע שמישהו כבר תפס זהות מאוד מטופסת, אז הוא כבר לא יכול להמשיך את הנצח. כלומר, הנצח הוא ללא דיפרנציאציה. ברור? איפה הם נמצאים? בבנימין. למשל, האבן שלו בחושן, אבן הישפה, אז חזל אומרים שזאת אבן שיש בה צבעים של כל האבנים האחרות. זה משמעותי. הוא גם הצבר, הוא היחיד שנולד בארץ. אז הוא האותנטי. עכשיו, גם אחיה השילוני רמז לזה. כשאחיה השילוני פוגש את שלמה, והוא מוסר לו נבואת זעם, הוא לוקח את המעיל, קורע אותו ל-12 קרעים. והוא אומר לשלמה, יש 10 קרעים יילקחו ממך, וקרע אחד נשאר בידך, כדי שישאר ניר לממלכת, לדוד. כן? אז 10 ועוד 1 זה יוצא 11. וכמה קרעים היו? 12 מינוס 11 זה 1. אז זאת אומרת, יש קרע אחד שאחיה השילוני לא החליט מה יהיה איתו, כנגד שבט בנימין, שהוא צריך להחליט. הוא על הגבול בין אפרים ליהודה, והוא זה שמחליט. כן, מה אתה רוצה?
בנימין לא קיבל לא את המלוכה, זה דבר שאול אחד, הוא גם לא קיבל את
הכהונה. נכון, כי הוא כולל, הוא כללי. כן, בבקשה.
זה כאילו
נכון, נכון. באיזשהו מקום זה מה שזה אומר. כן. כלומר, הבכורה היא מובילה את המהלך הפוליטי. כן? הבכור הוא בעל הכוח. כן? אבל הבכור עושה את כל הטעויות שבעולם. מי לומד מהטעויות של כולם? הכי קטן. בסדר? עכשיו, באופן מעשי, מה קרה? מה? למה יהודה זכה לשלטון? טוב, זה כבר כל המאבק שם, ועל הפשלות של ראובן. וכי אני צריך ללמד אותך פסוקים מפורשים בתורה. נכון. לכן בנימין הוא באמת השולט. כשצריך להעמיד את המלוכה, מעמידים מלך מבנימין. וכאשר צריך לכנוס את כל היהודים, שולחים את אסתר מבית שאול. כן. בנימין, כן, נכון, הוא המאחד אותם במלחמה, אפשר לומר. עכשיו, מה זה? זה נכון. זה נכון. אבל שבט יהודה לא יכול לפעול לבד. בלי משיח בן יוסף זה לא עובד. אז יש, מה? נכון, זאת אומרת, יש פה שני קצוות. שבט יהודה ושבט אפרים. ויש גורם מחבר. הגורם המחבר הוא בנימין. מובן? עכשיו, השאלה שלך הייתה לא על הגורמים הרוחניים, אלא אתה שאלת על הגורמים ההיסטוריים שגרמו להיעלמותם של עשרת השבטים. התשובה היא שהריכוזיות השלטונית אף פעם לא הייתה חזקה בשבטי הצפון. שבטי הצפון אמנם התארגנו תחת מלך, אבל המטרה הייתה כדי להתנתק ממרכז החיים של האומה. מה לנו חלק בדוד, נחלה ובן ישי? איש לאוהליו ישראל. כלומר, זה מין נוסטלגיה אל התקופה של הנוודות. אמנם נסוכה בתור ממלכה, אבל בסופו של דבר יש געגוע לפיזור הזה, לנוודות הזאת. ולכן במצבי גלות אין עמידה לממלכה כזאת. כן, הם נוודים בנפשם. נכון. אז תמיד, לא תמיד זה עובד. עכשיו, שוב, בממלכת יהודה עצמה, אחר כך היו שתי גלויות, בבל ומצרים. כן? רוב הגולים גלו לבבל, אבל חלק גדול גם גלה למצרים, יחד עם ירמיהו הנביא. וממצרים, גלות מצרים כמעט ולא נשאר כלום, מגלות בבל נשאר. כן, לא אמרתי לא נשאר כלום, לא נשאר כמעט כלום. כלומר, הזהות היהודית לדורותיה נקבעה על ידי בבל ולא על ידי מצרים. יש לזה סיבה. כי איך רצו בזמן, מה הייתה האסטרטגיה של גולי מצרים כדי לשמור על זהותם? הם הקריבו קורבנות. הם עשו מזבח בארץ מצרים. וזה כלומר, זה ניסיון להיות בירושלים מחוץ לירושלים. לא הולך. זה לא אותנטי. אנשי בבל אמרו, בוא לנשלה את עצמנו, אנחנו לא בירושלים, נבנה את בית הכנסת. בית הכנסת הוא זה שהחזיק את העם היהודי עד היום. נכון. וימאס באוהל יוסף ושבט אפרים לא בחר. נכון? כי לחזור ליוסף, אם היו חוזרים אחורה ליוסף, ניתן צ'אנס נוסף ליוסף, היה יוצא מזה כליון האומה גם כן. כדאי להבין שיוסף, בתור נטייה קוסמופוליטית כאהבה אמינה, יש לזה מקום. כמסקנה זה אסון. והיה מישהו שניסה לחזור לזה. ולכן המציא שיש משיח חדש שנולד לאדם בשם יוסף. ואז הוא הפך להיות קוסמופוליטי עד כדי כך שהוא בגד בישראל ונהיה רומאי. מובן? טוב. האם תהיה חזרה של עשרת השבטים לארץ ישראל? שאלה זו נידונה בהמשך הפרק. מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. אני צריך ללמוד מה כל אחד אומר ולמה הוא אומר. כן, הרי לכאורה פסוקים מפורשים ביחזקאל. שני העצים שמחברים אותם ביחד. אז צריך ללמוד את זה. כן. זה יכול להיות יוספוס פלביוס, אבל זה גם יכול להיות ישו. כן. כן. אני יודע. טוב. אבל ישראל סיפרו בגנותה של ארץ ישראל. כלומר, כשסנחריב מבטיח להגלות אותם, הוא אומר, אני אגלה אתכם לארץ כארצכם. אז זה סימן שהוא משבח את ארץ ישראל. יש לו כבוד לארץ הזאת. ואילו ישראל סיפרו בגנותה של ארץ ישראל. מתי יהודי אומר, מי אומר דברים רעים על הארץ? היהודי אומר, נכון? הגוי דווקא מעריץ. כמעט הוא שוש, אמרה שוויה כי ערעין. כמעט הוא עלמין, אמרו כי עלמין. כמעט הוא שושטרה, אמרה על חטרן. מה אתה רוצה? מה? מה השאלה? אתה אומר, במרגלים, שני אלה שאמרו דברים טובים על ארץ ישראל, אחד היה מיהודה, אחד מאפרים. יפה, אמרת עובדה. לא. מה השאלה? האם אני יכול להרחיב? זאת לא שאלה. תשובה, אני לא יכול להרחיב. אני יודע...
השאלות שלי, אני מנסה פשוט להוציא עוד קצת מידה.
לא, זה לא עוזר ככה. אני יכול לענות על שאלה. כן? זה כמו כשמישהו אומר לי, אתה יכול בבקשה להעמיק בזה? לא יכול. אם יש לך שאלה, אני יכול לענות. זה מה שאני יכול לעשות. אם אני יודע, כמובן. כן. אני אסביר את הארמית. כמעט הוא שוש. כשהגיעו למקום שקוראים לו שוש. כלומר, הגולים יצאו מארץ ישראל, והגיעו למקום שקוראים לו שוש. אמרי, שוויה כי ערעין. שוש משון שווה. כן? היא שווה כמו ארצנו. שוש זה כנראה מחוז שושן שבפרס. כמעטו עלמין, כי הגיעו למקום שקורא לו עלמין. כנראה מדובר על מחוז אלם שמסביב לשושן. אמרו, כעלמין, זה כמו העולם שלנו. כמעט הוא שושטרי, הגיעו למקום שקוראים לו שושטרי, אני לא יודע איפה זה. אמרו, על חד טרן, על אחד, פי שניים, זה שווה פי שניים מארץ ישראל. כלומר, זה יותר טוב מארץ ישראל. כמו כל הבדיחות המטופשות, על אלה שאומרים שמשה היה מגמגם, ורצה להביא אותנו לקנדה, ואמר קנן, אז חשוב שצריך להגיע לארץ קנן. אז, אבל קנדה יותר טוב. כן, זה בדיחות מטופשות של ישראלים, שאינם יודעים להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ועל זה נאמר, וימאסו בארץ חמדה. כן, זה נטייה קבועה. מה?
מה ראשונית
כן, זה מה שנקרא, אני אמרתי פה המקומות האלה, שושן, אלם. המקומות האלה, זה הכוונה שהם מעדיפים מקום ללא זהות, מאשר מקום עם זהות. אלם, שונה אלם. זאת אומרת, איפה שאנחנו נבלעים, ההתבוללות, זה מקום מועדף על היהודי. קשה לו לשאת את העול של זהותו. היהודי הוא העם היחיד כנראה. העם היהודי הוא העם היחיד ששואל את עצמו באופן כמעט קבוע, באופן כמעט קבוע האם זה בסדר שהוא קיים. יש נטייה כזאת. עכשיו, למה? למה זה קיים? בגלל שזה מאוד קשה להיות בנקודת המרכז של האחריות על ההיסטוריה. לכן עושים הכל כדי לברוח מזה. כן. אתה שואל, האם אפשר להתלהב מארץ יותר יפה מישראל? בוא נספר לך שני סיפורים על שני רבנים. הרב שמשון רפאל הירש הלך לנופש בשוויץ. שוויץ, ארץ מאוד יפה. כשחזר משם, אמר, כשהקדוש ברוך הוא ישאל אותי, האם הסתכלת על עולמי? הענה לו, כן, הייתי בשוויץ. עד כאן דברי רב שמשון רפאל הירש. הרב קוק, במלחמת העולם הראשונה, נמלט לשוויץ. והיה בצער גדול, על זה שהוא רחוק מארץ ישראל, על זה שזאת הייתה מלחמת העולם, והעולם סובל, הרבה צרות היו. אז אחד מידידיו, דוקטור קמחי, אני חושב שזה היה, לקח אותו לטיול, אמר, בוא, כבוד הרב, נוציא אותך קצת מהבסה. הוציא אותו לראות את ההרים של שוויץ. ואז הרב קוק בכה, ואמר, ירושלים הרים סביב לה. הכל אחד והמדרגה שלו. הרב קוק מדרגה העליונה. ולכן, כשהוא רואה את היופי של חוץ על הארץ, לא שהוא אומר שזה לא יפה. אבל הוא חש מה שחסר שם.
אם אני לא חש, אני אומר מדרגה של חוץ
על הארץ. שזה לא רע. כן? שזה לא. העולם
הראשונה,
יש שאלה בלי יופי
שבהם
אני לא מבין. וכי לא צריך להודות לקדוש ברוך הוא על עולמו היפה? לא, אין שום בעיה ליהנות בזה. עד רבה, זה אפילו מצווה ליהנות. צריך ל... הקדוש ברוך הוא נתן לך, עשה לך טובה.
לרמות עצמנו, להגיד את הארץ שלנו הכי יפה, הכי פוריה, הכי טובה, הכי טובה, או לא. היא הכי
גדושה,
וזהו.
אבל התורה אומרת שהיא ארץ טובה ורחבה. איך זה? אלא זה, הגמרא אומרת שצריך לדעת לחפש. למשל, יש בגמרא במסכת שבת, על שני אמוראים, שלמדו מבבל, שבאו ללמוד אצל רבי יוחנן. ורבי יוחנן כבר היה מבוגר, אבל היה ממשיך לתת שיעורים, אבל תוך כדי השיעורים לפעמים היה נרדם. ובזמן שראש הישיבה, הזקן של הישיבה הארץ ישראלית נרדם, אז התלמידים היו מפטפטים ביניהם. מה זה מפטפטים? לא שטויות, אומרים דברי תורה. על מה יש לדבר בישיבה של רבי יוחנן? על ההבדלים בין בבל לארץ ישראל. זה מה שעניין אותם. ואז אחד שואל את חברו, מדוע עופות שבבבל שמנים? כן? העופות בבבל הם שמנים. כלומר, בארץ ישראל, אמר לו, בוא וערעך במדבר עזה שמנים מהם. כלומר, אתה צריך לדעת למצוא. אמר לו, בסדר, אבל מדוע חגים שבבבל שמחים? יש איזה חג, יש איזה חתונה, זה כולם, זה בלגן. בארץ ישראל, פשוט כזה. אמר לו, מפני שהם עניים. אדם עני, אם כבר יש חגיגה, אז הוא מרביץ. כן? אבל בארץ ישראל עשירים, לא צריך לעשות כזה דאוי. כן? אמר לו, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? מה זה מצוינים? יש להם בגדים מיוחדים, מצוינים בבגדיהם. שאתה רואה אותו מרחוק, אתה כבר יודע שזה גדול הדור. כן? איזה בגד, תולה ארץ על גלימה. אומר לו, שמה המורה השני אומר לו, מפני שאינם בני תורה. טוב, זה ועוד כמה דברים כאלה. זאת אומרת, מה הדבר הזה בא ללמד אותך? בא ללמד אותך שזה הכל תלוי במה שאתה מסתכל. או כמו שאמר יצחק נבון, מי שאינו אוהב את ירושלים, מה רואה בה? אבנים ואפר. מי שאוהב את ירושלים, מה רואה בה? זיו ונהרה. תלוי בעיניים שלך. נכון. זה הרב ציודה היה אומר. יש בחורה שהציעו לה שידוך, ומאוד לא נעים לה להגיד לא. היא לא רוצה לפגוע בבחורה, והיא יודעת שהוא לא שווה. אז היא אומרת כן, אבל היא מקבלת אותו במטבח, בין הסירים, במקום הכי מלוכלך, בבגדים הכי פחות יפים שלה, והיא מרושלת. ואז הוא משוכנע שהוא ניצל ממנה. כשמצד האמת, היא ניצלה ממנו. כך ארץ ישראל. מי שארץ ישראל לא מעוניינת בו, מראה לו פנים זועפות. מי שארץ ישראל רוצה בו, מראה לו פנים שוחקות. שמה, הוא אומר, בוא ועריך במדבר עזה, אתה לא יודע להסתכל. אתה חושב כל מיני דברים רעים על ארץ ישראל, אתה לא מבין שזה מעלה. כי כשרבי יוחנן דיבר, אז הוא דימד תורה. כאן הם מדברים על הבסיס של התורה. רבי יוחנן נרדם, זה עליי משהו. רבי יוחנן זה ארץ ישראל. רבי יוחנן זה הקנאי לקדושת הארץ. בזמן שרב ושמואל ירדו לחוץ לארץ, כי זה היה קשה, אז רבי יוחנן נשאר בטבריה, ואמר עליהם, רבותינו שבבבל. כן, כלומר, זלזל בהם. ובגלל שרבי יוחנן היה קנאי מאוד לתכונות של הארץ. יש אפילו במסכת נדרים, שרבב בר חנה בא מבבל לארץ ישראל, וקרוב לטבריה, בשיירה, יש אדם אחד שקם על חברו והרג אותו. והגיע רבה בבחנה לרבי יוחנן, סיפר לו את הסיפור. כמת מה רבי יוחנן? רבי יוחנן היה תמה. אמר, איך זה יכול להיות? שאדם מתרגז על חברו עד כדי להרוג אותו בארץ ישראל? ולא, ונתן השם לך שם לב רגז, בבבל הוא דכתיב. זה על בבל נאמר שיש לב רגז ליהודים. אמר לה, הקטה לה אווירנה ירדינה ונחה דעתו. כלומר, אמר לו, עדיין זה היה לפני שעברתי את הירדן. אם ככה נרגע. כן, כלומר, רבי יוחנן, הוא כל כולו חש את הדבר הזה. עכשיו, כשרבי יוחנן נרדם, הכוונה שארץ ישראל מתחילה להירדם. כן, הרי רבי יוחנן זה אבי הירושלמי. תלמוד ירושלמי הוא בתחרות עם התלמוד הבבלי. ואז כשרבי יוחנן נרדם, העוצמה הארץ ישראלית לא מורגשת כל כך, אז מתחילה לעלות השאלה של היתרון של מי על מי. האם בבל או ארץ ישראל. ואז יש הבדל בין השטחיים למעמיקים. השטחיים רואים את מעלתה של בבל, המעמיקים את מעלתה של ארץ ישראל. מובן? והתלמוד מספר שרבי יוחנן התעורר. והוא לא בדיוק ישן, הוא שמע מה שהם אומרים. ואז הוא אמר להם, מה? זה לא נכון מה שאמרתם. להגיד על בני בבל, תלמידי חכמים שבבבל, שאינם בני תורה, אמר להם, דרדקה אתו. אתם ילדים, כן? דרדקה זה ילדים, זה ילדות לדבר ככה. ברור שהם בני תורה. אבל זה לא במקרה, השאלה היא בכל זאת כן במקומה. למה הם מצוינים בבגדיהם? ותלמידי חכמים שבארץ ישראל לבושים כמו... כמו אמרת?
שלוח.
כן? כמו, לא יודע, זה מין... כן, מה זה הסיפור הזה? הם לבושים כמו, לא יודע. כן, המלאקים כאלה. כן, אז רבי יוחנן אמר להם, יש בכל זאת הסבר. זה מפני שאינם בני מקומם. כלומר, כשאדם לא נמצא במקום שלו, הוא צריך לעשות רושם. איך הוא יעשה רושם? הוא מתלבש בבגדים מיוחדים. במקום שכולם מכירים אותו, הוא לא צריך לעשות רושם. כולם יודעים מי הוא. אז בארץ ישראל התורה היא במקומה. לכן התורה לא צריכה לעשות רושם. אבל התורה של בבל היא לא במקומה. אז היא צריכה לעשות רושם. זה במסכת שבת, דף קוף... תת זין, משהו באזור שם, בפרקים האחרונים, לא זוכר בדיוק איפה. עכשיו, יש בכל, אני רוצה לאזן את זה, רבי יוחנן נתן פעם מוסר לרבי יהודה נשיאה. מי זה רבי יהודה נשיאה? זה הנכד של רבי יהודה הנשיא, שהוא היה נשיא. והוא גם לא רצה להתלבש בבגד מיוחד של נשיאות, ורבי יוחנן הכריח אותו. אמר לו, אתה נשיא, זה משהו מיוחד. אתה צריך ללבוש בגד מיוחד, כנשיא, ראש הרבנים, אתה צריך ללבוש משהו מיוחד. אבל כל האחרים, כאלה יש לבצח. כן, אז ככה אומר רבי יוחנן, שזה בגלל שהתורה אינה במקומה, אבל לא בגלל שהם לא בני תורה. אני זוכר שפעם קיימתי שיחה עם איזה אב בית דין חשוב מאירופה. ואז דיברתי איתו על זה שהבגדים, שהרבנים בארץ ישראל לא לובשים בגדים מיוחדים. אז הוא אמר לי, זה מפני שאינם בני תורה. כלומר, לא, על חכמי בבל. כלומר, על הרבנים, לא, על בארץ ישראל כן, אבל זה שבאירופה הם לא לובשים בגדים, הם כן לובשים, סליחה. זה שבאירופה הם לובשים בגדים מיוחדים, תלבושת רבנית, אמר לי אותו אב בית דין, מפורסם מאירופה, אמר לי, זה מפני שאינם בני תורה, על רבני אירופה. כן. אמרתי לו, רבי יוחנן מחה על האמירה הזאת. לא, רבי יוחנן אמר, לא שהם לא בני תורה, זה התלמידים אמרו שאינם בני תורה. אבל רבי יוחנן מחה, אמר, לא, זה ילדות להגיד את זה. זה לא בגלל שאינם בני תורה, אלא בגלל שאינם בני מקומם. אז אמרתי לו, איך כבוד הרב אתה אומר שזה בגלל שאינם בני תורה? והרי רבי יוחנן מחה על הדבר הזה. ענה לי, אותו תלמיד חכם מחוץ לארץ, זה בגלל שרבי יוחנן היה ענב. אבל הם באו מבבל וידעו את האמת. כן. טוב, יש פה כמה שאלות. תלמידי חכמים שבארץ ישראל לוהגים ללכת עם סנדלים. שזה בחינת נעלי בית, כיוון שהם בבית האמיתי. כן, אני רוצה לציין שגם בחוץ, גם בבבל הלכו עם סנדלים.
גם הרומאים הלכו עם סנדלים.
כן, גם הרומאים. אבל יש בתלמוד שהיה אחד החכמים שהלך עם נעליים שחורות. ככה מסופר בתלמוד. ראו אותו עם נעליים שחורות. ואז שאלו אותו השוטרים של הראש גלותה, אמרו לו, מה זה נעליים שחורות? מה אתה שונה מכולם? אמר להם, בגלל שאני אבל על ירושלים. דקה מתאבילנה על ירושלים. אמרו לו, מה? מי אתה שתהיה אבל על ירושלים? התחילו לתת לו מכות. לא ידעו שהוא תמיד חכם. אז הוא רץ אל העץ, עלה בענפים העליונים, כדי שלא ייתנו לו מכות. בינתיים זה עושה רעש, ראש הגולה שומע את הרעש, יוצא החוצה, רואה את ההוא בעץ. ואז ההוא מהעץ שואל אותו, רבנו, מדוע בכבש של שחר נאמר את הכבש אחד, ולא את הכבש האחד? אמר, טוב, אם ככה הוא תלמיד חכם, הורידו אותו, לא עשו לו כלום. מכאן אתה לומד, שללבוש, לנעול נעליים שחורות, זה היה דבר חריג בבבל של אותם הימים. טוב. יש פה הערה, העניין נמצא, יש גם במסכת ראש השנה, אדם שיצרו תוקפו, הוא רוצה לעבור עבירה. אז מה אומרת הגמרא, מה הוא צריך לעשות? ילבש שחורים, וילך למקום שלא מכירים אותו, ויעשה רצונו, אבל שלא יחילו השם. אז מה אתה מבין, אם אתה רואה מישהו שלובש שחור, זה סימן שהוא רוצה לעבור עבירה.
אבל הרמב"ם כותב לי כל תשובה שעושה תשובה גם לצאת לגבי שחורים ולכת לגבי שחורים.
לא, 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 משנה, לא כתוב שלו לשחורים.
אתמול הרב זיגון קרא לנו בסעודה שהרמב"ם אומר, ריבוש בגדים יפים.
בגדים יפים, צנועים, לא רעבתניים, כן, נכון. טוב, העניין נמצא במסכת שבת דף קוף ממה עמוד ב', הנה. ברוך השם, זה גלעד, הציל אותנו מן הבורות. נכון, זה בדיוק זה.
אז יום אחד היה לו כנס חשוב, הוא נסע, אז אותו מתלבש
בראשון, אמרו לו, אתה מכיר אותי. זה כמו השאלה עם האסטרואיד B12. האם האסטרואיד B12 קיים או לא קיים? הפעם היה איזה אסטרונום טורקי שהופיע בכנס של אסטרונומים, כדי להראות שהוא גילה את האסטרואיד, עשה חישובים, אבל הוא היה לבוש בבגד מזרחי של הטורקים של פעם. אז אף אחד לא התייחס לדבריו. אבל אחרי כמה שנים קם מושל בטורקיה, אתה טורק, שהכריח את כולם ללבוש בגדים אירופאים. ושוב הוא הגיע אל הכנס של האסטרונומים, ועשה את אותם החישובים, וכולם אמרו איזה יופי. מה הנסיך הקטן? זה מובא בנסיך הקטן הסיפור? לא ידעתי. טוב, בואו נמשיך. ותחת כבודו יקד יקוד כקוד אש. על מה מדובר? זה הנבואה של ישעיהו על סנחריב וצבאו, שהצבא של סנחריב עתיד להגיע לארץ יהודה אחרי שכבש את ארץ ממלכת ישראל. אבל כאן, לעומת מה שהוא הצליח לעשות בצפון, בדרום הוא ייקשל, נכון? הוא ייקשל, ומלאך השם פגע במחנה אשור, והיו, לפי המספר שמופיע בתנ"ך, שיכול להיות שהוא קצת מוגזם, 185,000 הרוגים. זה מה שיקרה לחיילי סנחריב. אז הנביא אומר, ותחת כבודו יקד יקוד כקוד אש. הם יישרפו, בקיצור. השאלה, איך הם יישרפו? איך נשרפו החיילים? מה? בואו נבדוק. אני לא יודע, אני לא שואל. הגמרא שואלת. אז היא מן הסתם גם רוצה לתת תשובה. כן. ותחת כבודו יקד יקוד כקוד אש, אמר רבי יוחנן. תחת כבודו ולא כבודו ממש. כי עד רבי יוחנן קרא לי למענה מכבדותיי. רבי אלעזר אמר, תחת כבודו, ממש. כי שריפת בני אהרון, מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים, אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים. מה זה הסיפור הזה? כלומר, יש פה מחלוקת כיצד נשרפו חיילי סנחריב. רבי יוחנן אומר, תחת כבודו. מה זה תחת כבודו? כבודו של אדם, רגע, יש פה כמה שאלות. אבל איננו הרואות שגם רבנים ארץ ישראלים לובשים שחור. אז כנראה שאני לא מארץ ישראל. הרב קוק והרב צבי יהודה? איך אתה יודע מה הם לבשו? יש לך תמונות, תמונות שחור לבן, אתה יכול לדעת מה זה? מה? זאת שאלה טובה. יש בגמרא במסכת בבא מציעא, שכשרבי זרע עלה מבבל לארץ ישראל, הוא התענה 100 תעניות כדי לשכוח את התורה של בבל, כדי שיוכל להכניס בליבו את תורת ארץ ישראל. מה זה אומר? שזה לא מספיק רק לעלות לארץ, צריך לעבור שינוי. אתה יכול להיות בבלי גם בארץ ישראל. והראיה, יש בתלמוד, במסכת ברכות, תלמוד ירושלמי, שכשרבי יוחנן היה רואה בבליים מתקבצים בשוק של טבריה, היה מפזר אותם. ואומר, לא עליתם בימי עזרה ועכשיו אתם מתקבצים? יש את השאלה, מה יש לו לרבי יוחנן? הרי הם כבר הגיעו לארץ. אז כנראה שאפשר להיות בארץ ועדיין נשאר בבלי. נכון? זה עניין של מהפכה פנימית.
כן. אבל
במשקל
אתה יכול לראות
שאת
הקיבוצים
שהם עשו
הפרטה.
נכון. לא בדיוק הבנתי, אבל נקווה.
הרב הכיר את הרב סיודה, הרב סיודה היה לובש
שחור? האם הרב סיודה לובש? כן, ודאי. ודאי. מה? לא, לא, חס וחלילה. הרב ציודה רצה שהרבנות תהיה מכובדת. ולכן הוא היה מקפיד שתלמידיו, כשמתמנים לרבנות, ילבשו בגד רבני. שזה כלל, כובע וחליפה. אבל כשהוא ראה שכבר לא שומעים לו, אז הוא הביא את הגמרא הזאת. הוא חיכה לסימן במציאות שמורה על השינוי. מובן?
היום זה לא ככה שעדיין צריך לגוש בגד רבני בשביל
תלוי באיזה מקומות. יש מקומות שכדי שיכבדו את התורה, אתה צריך ללבוש בגדים מצחיקים, ואז עושים את זה. יש מקומות שכדי שיכבדו את התורה, צריך ללבוש בגדים רגילים. כן, תלוי. יש למשל, שמעתי על איזה קהילה בחוץ לארץ שהיו מוכנים, שחיפשו רב. זה סיפור אמיתי מה שאני מספר לכם. ומשכורת טובה מאוד, רכב צמוד, דירה גדולה, משהו. רק דבר אחד הם דרשו שהרב יהיה. עם כובע צילינדר. כל השאר לא משנה. תלמיד חכם, לא תלמיד חכם, צדיק, לא משנה. העיקר כובע צילינדר. אז במקרה כזה, מה עושים? קונים כובע צילינדר.
זה כמו שתי מרגליות שרבי יוחנן או בענוותנו או נתנו, אני לא זוכר, באחד הספרים מופיע שהוא הגיע עם מרגלית אחד, ועל הארון לפני 200-300 שנה סופר שהוא הגיע עם שתי מרגליות וכו'.
כן, מרגליות, אבנים טובות. כן, יפה.
בקרות הם
הגיעו. כן, כנגד דברי הרב ישנם מקורות ללבוש השחור של תלמידי חכמים. לדוגמה, בויקרא רבא, איתא, רבי יהודה, ברבי סימון, פטר קרא, בתלמידי חכמים. כתוב אחד אומר שחורות כעובד, וכתוב אחד אומר מראו כלבנון, בחור כארזים. למרות שהמקורות האלה ידועים, וידוע שיש בהחלט מקום ללבוש השחור של תלמידי חכמים, אבל במחילה מכבודך, דווקא מקור זה שהבאת איננו ראייה. כי שחורות כעורב, הכוונה שהוא משחיר את פניו בתענית. עכשיו, זה מה שכתוב גם בהמשך, שאתה מביא, הוא כתיב, מראיהן כלפידים כברקים ירוצצו, אלא אלו בני תורה, שנראים כעורים ושחורים בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא, מראיהם כלפידים. ודומה לזה בשיר השירים רבה על הפסוק, כעולה כדר. כן, הכוונה שישחירו פניהם, כן? חשך משחור תאורם לא ניכרו בחוצות. לא נדבר בכלל על הבגד. כל הכל. למרות שהרעיון של בגד שחור לתלמידי חכמים, יש לזה מקורות נוספים, אבל לא המקור שאתה הבאת. מכל הכל. טוב, אז מה היינו? אז דיברנו כאן על
מה המקור של השטריימל?
המקור של השטריימל?
קוזאקי.
היה, יש אומרים שהיה איזה מושל בפולניה שהכריח את נתיניו לשים זנב שועל על ראשם. אז הם התחכמו ועשו מזה כובע. יש אומר. אבל גם בלי זה, זה הכובע המקובל באותם האזורים, פולין רוסיה.
כן?
גם הגויים לובשים את זה. מה אתה אומר? למה שלא ילבש את זה? לא מבין את הבעיה שלכם. זה לא גלותי, זה מה תלבש, ומה שאתה לובש, זה לא גלותי, מה זה החולצה הזאת שאתה לובש? זה לא גלותי, זה גם בא מהגויים, מה? זה בא מגויים, זה בא מגויים. אז למה זה יותר גלותי שטריימל מאשר חולצה חולצת טישרט?
כמו שאתה לובש כל
יום בקיץ. זה, יש גם הכבוד וזה, מה אתה? כן. שלום הרב, אם כתוב בתנך שהיו 185,000 הרוגים בצבא סנחריב, למה הרב אומר שהמספר אולי מוגזם? תודה. בגלל שחזל אמרו שלפעמים דיבר הכתוב לשון גוזמה או לשון הווי, כן? שערים גדולות ובצורות בשמיים, ברור שהן לא מגיעות לשמיים, כלומר, יש לפעמים שדרכו של הכתוב כדי לעשות רושם, לדבר במספרים גדולים. אז זה בסדר.
מה המקומו של הרושם הזה?
מה?
מה המקומו של הרושם הזה? מה היחס בין הרושם לבין כאילו? כמו שאולי אתה נובד כבר גוז מה בעייתי. מה הגמרא כל מקום שמעת זה רושם? אבל כשאנחנו
נגידו
לו
את השקרן. לא, לא שקרן, זה עניין של רושם. זה כמו שלמשל יש באיכה רבה, יש דיון שם כמה אנשים היו בירושלים. אז הגמרא אומרת שכך וכך שווקים היו בירושלים, ובכל שוק ושוק כך וכך בתים, וכך וכך מבואות, ובכל מבואי ומבואי כך וכך בתים, בכל בית ובית כך וכך אנשים, וכך וזה, ובכל מקום שם היה כפליים כי יוצא מצרים. יוצא לפי זה שהמספרים של האוכלוסייה של מצרים, של ירושלים, זה היה אוכלוסייה במספרים אדירים. אומר הרב קוק, חז"ל ראו בעיניהם בירושלים מה שאין הבשר לא רואה. הכוונה. זה לא שזה חייב להיות ממש. שלום כבוד הרב, אז מדוע תלידי חכמים, תלידי חכמים מזרחים ומזרוחניקים ברמת גן מתלבשים כבני ברקים? לא יודע, אני לא הייתי ברמת גן, לא יודע מקום שם. שלום, משה רבנו היה נראה מצרי עד סוף ימה? תודה. לא יודע, לא פגשתי אותו, אין לנו עדויות כיצד הוא נראה. טוב. פועיל ותחת יש שאלות פעמים אנשים כן, זה הפך להיות הדבר. אחר המחילה מערב הדרשה על משחירים פניהם כעורב היא בעירובין כף בית, ובכוונה תחילה לא הבאתי משם אלא מהמדרש שממנו משתמע דקאי דווקא המלבושם. אני מאוד אוהב את הדברים שאתה מביא, אבל הבעיה היא שכאן אני לא ראיתי במקור שהבאת לי, אלא אם כן אתה תדגיש את זה, הוא משתמע שהם לובשים שחור, אלא הם נראים שחורים, כך כתוב. ועד רבה, הגמרא בעירובין היא ביאור למה, לכוונת המדרש בשיר השירים רבה וויקרא רבה שהבאת. אז כך שבינתיים עוד לא השתכנעתי, אני מוכן לחזור בי אם תביא ראיה משכנעת. גלעד, אתם רואים, עושה עבודה רצינית. כשאנחנו מדברים, מישהו שם מחפש בגוגל. כן.
הוויכוח בעדר, אם הוא יהיה יותר לבן או שחור.
תגידי, האם זברה היא יותר שחורה או יותר לבנה?
אני חושב שהייתה צריכה להוביל, כי כולם רואים אותה.
כן, אבל זו באמת שאלה, זו שאלה בלתי מוכרת, אני חושב. כן, כלומר, האם זה, הזברה זה חמור לבן עם פסים שחורים, או זה חמור שחור עם פסים לבנים? מה אתה אומר? טוב, אז בואו נמשיך. ותחת כבודו יקד יקוד כי קודש. אמר רבי יוחנן כבודו ולא כבודו ממש, כי יד רבי יוחנן קרא ללמנה מכבדותה. כלומר, עוד פעם, ישנה טענה חרדית ידועה לאמץ את הבגדים הגלותיים בדווקא, כדי להיבדל מהחילונים, שערי ישראל יגלו בזכות שלא שינו לבושם. האם ששחור לבן זה בגד יהודי מקורי?
הרב, לפני שאתה עונה לשאלה, אפשר להגיד משהו?
מה?
בתור שואל שאלות מקצרי גם. תשים גבולות. כלומר, אם יש שאלות שבאמת תקשור אותם, גם אם יש
אותם. השאלה הזאת מיותרת. זה נכון שהם רוצים להיבדל מהחילונים, השאלה אם יש ערך בזה להיבדל מהחילונים או עד רבה האם צריך לחבר את החילונים. אני מכיר תלמיד חכם ששאל את הרב צבי יהודה קוק, האם לא כדאי לחנך את הבנות הרווקות לשים כיסוי ראש כדת הרמב״ם. דת הרמב״ם שגם בנות רווקות צריכות לחסות את הראש, וכך נהגו בתימן, וזה יותר צניעות, אז יותר כדאי. ענה לו הרב צבי יהודה, עוד הבדל אתה רוצה לעשות בין דתיים וחילונים? אז כך שמי שרוצה להתבדל מהחילונים, אז הוא צודק בגישה הזאת. עכשיו, לגבי זה שישראל נגלו בזכות שלא שינו לבושם במצרים, זה נכון. אבל דווקא ישראל שינו לבושם באירופה, ואימצו את הבגדים של הפולנים. עכשיו אני לא מבין את החידוש כאן. כן, אגב, וגם בגד הפסים של של היישוב הישן בירושלים, זה כדי להיראות כמו ספרדים. כן? זה בגלל שאז האשכנזים היה אסור להם לגור בירושלים, אז כדי, הם התחפשו לספרדים, לכן לבשו את הבגד הזה עם הפסים שמייצרים אותו בדמשק עד עצם היום הזה. כן. בשבת מפורש שתלמידי חכמים לבשו שחור אף בשבת. וקיבלתי את העקיצה מגוגל בבת צחוק. טוב, בסדר. טוב, אז איפה היינו? אני עוד לא, אני מנסה, אבל בינתיים קופצת שאלה. כן, אתה צודק. הכוונה שהחיילי סנחריב נשרפו בגופם, והבגד נשאר שלם. תחת כבודו יקד יקוד כי קודש, כבודו הכוונה תחת בגדיו. כלומר שהגוף נשרף והבגד לא. רבי אליעזר אומר, תחת כבודו ממש. שמה זה כבודו? זה הגוף. כי שריפת בני אהרון, מה להלן שריפת נשמה וגוף קיים, אף כאן שריפת נשמה וגוף קיים. שאלה מה זה אומר? זה אומר דברים עמוקים שאני לא יכול כעת להרחיב בהם, כיוון שאנחנו מגיעים אל המבזק. אבל כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.